אוקיי, אנחנו מתחילים היום מסוף י' ז' עמוד ב', אוקיי? אם כולם יש דף. אוקיי. אז תשמע, אנחנו למטה. אתמול ראינו רק לסכן, יש מחלוקת. אפשר להציג את המחלוקת בשתי דרכים, אפשר לדבר על... כן, יש אוויר פסול, כולם מסכימים שאוויר פסול בשלושה דרכים, נכון? זה מה שלמדנו. והשאלה לגבי שכך פסול. איך פוסלים שכך? נכון, האם זה ארבעה דרכים? או האם זה ארבע אמות. נכון, ואפילו היה ויכוח מי אמר מה. אוקיי, שתי וריאציות. עכשיו, אז אם נגיד ששכך פסול, כאילו המחלוקת האם שכך פסול בארבעה טפחים או בארבע אמות, זה גם מתקשר לאיך, זה מתקשר לדופן עקומה, והאם שכך פסול, יש שכך פסול מן הצד, ויש שכך פסול באמצע. נכון? כאילו, אם זה מן הצד, אז כולם מסכימים שזה בארבע אמות, כי זה מה שנקרא דופן עקומה. אז או שזה בסדר עד ארבע אמות, בגלל שזה דופן עקומה, או לפי הגרסה, לפי הדעה השנייה, זה פסול על ארבע אמות, כי כל שכך פסול על ארבע אמות, נכון? ואז, מי שאומר שזה בגלל דופן עקומה, יגיד ששכך פסול, מן הצד בארבע אמות, אבל באמצע בארבעה טפחים. כי רק בגלל דופן עקומה אנחנו מתירים את החלק הזה. ומי שאומר ששכך פסול עד ארבע אמות, בוא נגיד מן הצד, בגלל שכל שכך הוא פסול רק במידה של ארבע אמות, אז גם יגיד באמצע, אוקיי? וזה מה ששמתי בטבלה כאן. שכך פסול באמצע. יש מחלוקת, שמועה ורב, האם זה ארבעה טפחים או ארבע אמות, אבל כולם מסכימים ששכך פסול מן הצד זה ארבע אמות. או משום דופן עקומה, או משום שזה המידה, זה השיעור של שכך שפסול. אוקיי? זה המחלוקת הבסיסית כאן. איך אנחנו, ובואו נגיד את המילים אחרות, שכך פסול באמצע באיזה גודל? האם זה ארבעה טפחים, האם זה ארבע אמות? אז עכשיו מביאים עוד מקור כדי להפריע במחלוקת הזה, או בואו נגיד את זה במילים אחר, כדי להפריע, זאת אומרת להקשות על דעה אחת ולחזק את הדעה השנייה. תשמע, שכחה בנסרים של ארז, כבר למדנו את זה, אוקיי, בי"ד נראה לי, כן, בי"ד, שכחה בנסרים של ארז, אם הוא משחק את הסוכה בנסרים של ארז, שיש בהן ארבעה טפחים, דברי הכל פסולה. אין בהן ארבעה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. מה עשינו עם זה? נכון, למדנו את זה, למה? כי אם יש בזה ארבעה טפחים, זה גזירת תקרה, נכון? והבאנו את זה דווקא לחזק את שמוע שם. אם אתם זוכרות, יש מחלוקת, האם יש מחלוקת, האם בכלל יש גזירת תקרה או לא בארבעה טפחים, או האם כולם מסכימים שבארבעה זה בסדר, והמחלוקת היא בין שלושה לארבעה. אז הבאנו את המקור הזה להגיד, הנה, זה מוכיח שבארבעה טפחים זה פסולה, יש גזירת תקרה, נכון? ופחות מזה, בין שלוש לארבע, על זה יש מחלוקת. רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. זה המילה, אין בהן ארבעה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. הבעיה שבאותה ברייתא כתוב ככה, ומודה רבי מאיר, שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר, שמניח פסל ביניהם וקשרה. מה זאת אומרת? מודה רבי מאיר, לפי ההבנה הפשוטה כאן, אפילו בארבעה טפחים הוא מודה, אוקיי? שאפילו אם, וזה קצת לא ברור במאה אחוז, אבל רובם מסכימים שמדובר כאן, שאפילו כשיש ארבעה, נסר של ארבעה, למרות שבדרך כלל אומרים גזירת תקרה, במצב הזה שיש נסר, שכך, נסר, שכך, נסר, שכך, זה בסדר, אוקיי? עכשיו, זה מה ש... שושנה שאלה אז, כאילו, איך אנחנו פתאום לוקחים שכך פסול, מערבבים עם זה עם שכך כשר ואומרים שזה כשר. אז היום נאמר ממש מה עושים עם המקור הזה. אז עכשיו מה אומרים? איך מסתכלים על זה? אז בשלמה למנדה אמר, בין באמצע מין בנצה בדלת עמות. משום הכי כשרה, נכון? פתאום, נכון שיש גזירת תקרה בארבעה טפחים, אבל אם עושים ארבע, כן, צריכים לחלק את זה. יש שכך פסול באופן כללי, ואז יש נסר של ארבעה טפחים שהיא בעייתי, כי בדרך כלל אנחנו שמים נסרים בארבעה טפחים, אבל זה לא אומר שכל שכך הוא פסול בארבעה טפחים. עכשיו, אז אם עושים נסר, שכך, נסר, שכך, נסר, שכך, אז אומרים שהכל קשר, למה זה קשר? בגלל ששכך פסול בדרך כלל פסול בארבע אמות, ולכן במקרה הזה נתיר גם את הנסרים כי הם מעורבים עם שכך קשה. אבל אלא למנדה אמר באמצע בארבעה, מה הקשרה? אם אנחנו נגיד ששיעור באופן כללי של ארבעה טפחים זה פסול, אז איך אנחנו נכשיר זה שהוא מערב את זה עם סכך פסול? למה שנכשיר דבר כזה? אז עכשיו, וזה מה שאמרתי אתמול, שכל פעם שיש, ושוב אני אחזור על זה, זה יסדר קצת בראש, אני לא הספקתי, ממש רציתי לקחת, אם היה לי זמן, מספיק זמן, לקחת כל סוגיה שלמדנו ולסדר איך רואים את זה, אבל באופן כללי הכל מתפרש לאותם כיוונים. מי שאומר שזה ארבעה טפחים, כל פעם שיש לנו מקרה של ארבעה טפחים ומכשירים, אז יגידו שזה, אז, או יותר, נכון, יגידו זה מן הצד, ואז זה דופן עקומה. ואז פשוט מטפלים בבעיה, כי אומרים, אז זה לא דין סכך, זה דין דופן עקומה. כי דופן עקומה יכול ללכת עד 400. אז זה פשוט מה שיעשו כל פעם שיש בעיה, זה מה שיגידו. עכשיו, איך אפשר להגיד שזה דופן עקומה כשמדובר לאורך כל הסוכה? סכך, פסול, כשר, פסול, כשר, פסול, כשר. איך אפשר? אוקיי, אפשר לסתכל בתמונה כאן, או אפילו עדיף לכם בגמרות, בסוף המורות דף היומי, במאה ו-11. אוקיי? בתמונה הזאת, מה עושים? היי, בוא נסביר. אמר פונה ברד רב יושע, הכה בסוכה דלא הביה אלא שמונה מצומצמות, אז כינה. אוקיי? יש לנו סוכה, שבעצם שמונה מצומצמות. מה זאת אומרת שמונה מצומצמות? שמונה עמות, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? 48 טפחים, אוקיי? עכשיו, מה הוא עושה? אוקיי? מתחילים מצד אחד. אומרים, ביהיב, נסר ופסל. פסל, הוא נסר ופסל. ונסר ופסל, מהי גיסה. אוקיי, הוא שם, נסר ארבעה. שכח ארבעה. נסר ארבעה. שכח ארבעה. אוקיי? בואו עשיתי עצם יותר מדי גדולות כאן. אוקיי? הוא ממשיך ככה. אוקיי? הוא מגיע לארבע, ארבע, 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 ארבע. אוקיי? ואז הוא שם פסל. אוקיי? אז יש לו סך הכל 24 מכיוון אחד. הוא מתחיל עם נסר, הוא מסיים עם סכך. אוקיי? אז באמצע יש לנו 4 של סכך. אוקיי? מה קורה עכשיו? ואז מהצד השני הוא מתחיל. ונסר הוא פסל, ונסר הוא פסל, ונסר הוא פסל, מהי גיסה. אוקיי? עכשיו, מה יהיה? הוא יעשה בדיוק את אותם 24 בכיוון השני. מה יהיה? לאורך כל הסוכה יש נסר פסל, נסר פסל, נסר פסל. באמצע יש פתאום 8 עמות של סוכה כשרה באמצע. כאילו יש לנו סכך כשר ב8 עמות. מה זה חשוב לנו? כי עכשיו, סליחה, לא 8 עמות, 8 טפחים. עכשיו יש לנו אזור בסוכה של 7 טפחים, המינימלי הנדרש לסוכה באמצע. אז הסוכה שלנו בעצם מוקמת באמצע הכשרה. מה יש בצדדים? יש כאן 20 בצד הזה, כן, 4 כפול 5, 20 בצד הזה, שזה כמה בעמות, כל עמה זה 6 טפחים, אוקיי? אז זה 3 פלוס, נכון? ב-3 פלוס עמות, זאת אומרת, זה פחות מ-4 עמות בכל צד. אז מה יש לנו? דופן עקומה מהצד הזה, ודופן עקומה מהצד הזה. ויוצא שזה הסוכה כשרה באמצע, הצדדים הם דופן עקומה, אוקיי? אז זה הפתרון לפי הגישה שאומרת שזה, כן? מי שאומר שבאמצע בארבעה טפחים, נכון? זה כאילו גם באמצע זה, דווקא באמצע זה פסול בארבעה טפחים ולא 4 עמות, הוא יגיד שהסוכה הזו קשרה רק בגלל האמצע. עכשיו, יוצא בעיה כאן, או שאלה מעניינת. בכלל זה מעניין. כי מה יוצא? יש לנו עכשיו בדופן עקומה הזאת. עד עכשיו אנחנו חשבנו שדופן עקומה זה משהו שפסול לגמרי. ובגלל שזה פסול לגמרי, אי אפשר לראות את זה כסכך וזה מצטרף לדופן. כאן יש בעיה כי יש כאן סכך קשר. ברוחב ארבעה טפחים, שזה בסדר גמור. אז עכשיו יש שאלה הלכתית ומחלוקת בין המפרשים מאוד מעניינת. בדרך כלל מה למדנו לגבי דופן עקומה? אסור לישון תחתיו. אוקיי, ובטוח גם לאכול תחתיו. כאילו זה, החלק הזה פסול. החלק הזה פסול. עכשיו יש מחלוקת מעניינת בין רש"י למאירי, האם מותר לשבת תחת האזור של הסכך הכשר כאן בצד?
קשה לעשות את זה.
אז יש דיון איך בדיוק אפשר לעשות. אז אחד מהאחרונים אומר על זה שבגלל שהוא ממקם את עצמו את ראשו מתחת לסכך הכשר, עכשיו הרגליים שלו, חלק מהגוף שלו יהיה בתוך הסכך הפסול, אבל גם יגיע עד הסכך הכשר הבא. ובגלל שתחילתו בסופו בכשרות, אז זה בסדר. אוקיי? אז זה דרך לפרש את זה. נכון. אם מפרשים אז אפשר ככה. אבל יש בעצם ויכוח האם אפשר לשבת תחת הסכך הכשר הזה, או בעצם אם נראה את הכל כדופן עקומה, אז דופן עקומה בכלל זה... כי זה מעניין כאן שהדופן עקומה כאן יש חלק של הכשר מתחת. אוקיי? אז זה דיון באחרונים, בראשונים, ואז גם באחרונים, מה אפשר לעשות בדיוק? האם אפשר לשבת? זה לדעתי מאוד מעניין איך מטפלים בזה. אוקיי, טוב. אז כך הסברנו את המקור הזה, וגם הצלחנו עכשיו להבין יותר טוב את המקור הזה. או שנגיד, אוקיי, רק שנסכם, אם נחזור לשאלה שהייתה לשושנה, איך אנחנו מכשירים סוכה שזה סכך פסול, סכך קשר, סכך פסול וסכך פסול במידה נכונה, או שאומרים זה לא המידה שפוסלת סכך, כי זה באמת ארבעה ולא ארבעה טפחים, או שנגיד כל הארבעה טפחים האלו הם נמצאים בצדדי הזה. כן, דרך אגב, הראשונים גם מדברים על זה, אני חושבת זה ראשונים ולא יכולים לזכרת, שזה בעצם יכול להתקיים מצב כזה בין 32 עד 48. הם נתנו 48 כמידה הכי גדולה, אבל גם אפשר לסדר את זה ב-32 מפחות נסרים, ויוצא שהשמונה עמות באמצע, ואז הולכים הצידה עם השאר, ובעצם ברגע שיש את שמונה טפחים, ברגע שיש את השמונה טפחים באמצע, אפשר להמשיך הלאה בצדדים, אוקיי? ברגע שהולכים יותר מ-48, יוצא שיש ארבע פלוס, בצדדים, כאילו ארבע לפחות, ואז בארבע כבר אי אפשר. אז לכן זה המספר המתמטי הכי גדול שמותר לעשות כזה. דבר ב-32 זה הכי קטן. שיהיה ממש 32, רק נעשה את המתמטיקה, כי זה צריך שמונה טפחים באמצע, נכון? 32, אז בעצם יהיה ארבע, 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 ארבע. כן, אנחנו ב-8... כן, אני חושבת שנצטרף מינימלי, כן, נכון, זה 8, 24, נכון, זה יהיה 3 בכל צד. נכון, 12, נכון, זה, נכון, 24 ועוד 8, זה 32. נכון, שיהיו 3 נסרים. אוקיי, אז מתחילים, סחף. נסר סכך, סליחה, נסר סכך, נסר סכך. זה בעצם, כן? נסר סכך, נסר סכך. נסר סכך, נסר סכך. וכך יוצא, אוקיי? 32. אוקיי? טוב. אז עכשיו ממשיכים הלאה, אוקיי? אז זה השתי הדרכים להסביר את המחלוקת. אז שוב, זה תמיד מסתדר. האם זה 400? ואם זה 400, זאת אומרת שאין אפילו בכלל עניין של דופן עקומה, או אם זה 4 טפחים, ואם כן, נצטרך להראות שהמקור הזה מדבר על דופן עקומה. כל פעם שתראו, רואים את זה כאילו זה דופן עקומה. אוקיי, ממשיכים. אמר ביי. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של האוויר. אוויר בשלושה טפחים. אוקיי? אז עכשיו מדברים על אוויר באמצע הסוכה. אמר ביי, אוויר שלושה בסוכה גדולה, אוקיי? יש לו אוויר שלושה, ומי אתו? בין בקנים, בין בשפודים, הבי מיעוט. אוקיי, הקנים זה סכך כשר, והשפודים זה של מתכת והם פסולים. אוקיי? אז עכשיו, אם יש לי אוויר שלושה בסוכה גדולה, והוא מיעט את זה בין בקנים, בין בשפודים, הבי מיעוט, מותר לעשות את זה. אבל בסוכה קטנה, בקנים הבי מיעוט, בשפודים לא הבי מיעוט. אוקיי?
זה לא יכול להיות שאני יכול להשתמש את ברזל.
אוקיי, עכשיו מה העניין? כי אם הוא ממלא את זה בברזל, מה יש עכשיו? סכך פסול. אבל זה בשלושה טפחים. וסכך פסול בשלושה טפחים זה לא בעייתי.
אבל זה עוזר. אם זה פסול, אז
אוויר
יותר גרוע מברזל.
יפה. אז יש שאלה טובה. אני זוכרת שנשאלו גם. אני רוצה להיזכר במה היו התשובות לזה. רק שנייה.
זה לבוד?
לא, זה לא לבוד, זה הבעיה. בגלל שזה יותר גדול מלבוד, כן, אז בעצם, כן, לא כל כך... כן, אז... אין בכך חיסרון של תעשה ולא מנעשו את, כן. אני חושבת שהעניין הוא כאן, שלמרות שהסכך פסול, זה ממלא את האוויר. כאילו, האוויר זה בעייתי, וכרגע יש לי עכשיו סוכן שטכנית זה לא בעיה. גם למה הם מתאים לעשות כזה דבר? ברור שמדברים באנשים שאין להם משהו אחר. כאילו, זה מה שיש. אז עדיף למלא את האוויר עם סכך פסול, וכך לא יהיה אוויר, והסכך הפסול לא פסול מספיק, לפסול סוכן, כי זה לא שיעור
שפוסל.
נכון, זה גם נכון. זה מעניין שהם לא מודאגים מזה, הרבה פעמים כן מודאגים מזה, נכון? אבל מה הבעיה? בסוכה קטנה, מה זה סוכה קטנה? סוכה של שבעה על שבעה. בסוכה של שבעה על שבעה, בקנים הבי מיעוט, אבל בשפדים לא הבי מיעוט. בסוכה קטנה זה לא בסדר, למה? כי יש ארבע של סוכה כשר, שלוש של סוכה פסולה, זה נכון שהסכך הפסול הזה לא פוסל את הסוכה, את הרווח, אבל מה הבעיה? שבעצם אין לי סכך, אני צריכה סכך קשר על כל הסוכה, אוקיי? ואם כן, זה לא עובד בסוכה קטנה, כי אני צריכה שבעה או שבעה של סכך קשר. ברגע שיש לי, זה גם אולי עונה על השאלה של עכשיו, ברגע שיש שבעה או שבעה קשרים, ויש לנו שיעור מינימלי לסוכה, לא משנה כל כך, כאילו, ברגע שיש לנו אוויר, זה בעייתי, כי זה יחלק את הסוכה, נכון? וסכך פסול במידה בעייתית, ארבעה טפחים, יפסול את הסוכה. אלא אם כן נוכל להגיד דופן עקומה. אבל בוא נגיד שאנחנו לא יכולים להגיד דופן עקומה, כי זה לא, כן, זה בריחוק של 400 מהצדדים. אז אם אין מספיק שיעור לסכך פסול, זה לא מפריע לנו, אוקיי? זה מה שיוצא מכאן. אבל בסוכה קטנה, כאילו צריך שיהיה מינימלי. זה ברור שמדרש. עכשיו, למרות שכתוב והני מילה, כאילו זה חוזר למה שאמרנו עכשיו, זה לא חוזר ישר, באופן ישיר לדבר הזה, אלא מדברים על לבוד, אוקיי? כשאנחנו אומרים שפחות משלושה באוויר זה בסדר, אוקיי? עכשיו יגידו לא בכל מקרה. הני מילה מן הצד, אבל באמצע פליגי רב אחא ורבינה, Okay, לבוד מן הצד עובד. זאת אומרת, יש לי כאן סוכה, יש לי כזה הדפנות שלי, יש לי סכך, ויש אוויר של פחות משלושה כאן בצד. אוקיי?
ההפך.
אז...
הביא.
מה? אני צריכה לכתוב את זה ההפך, אני אתם עם... ככה? אוקיי, בסדר. לא יודע למה זה קשה לי. אוקיי, אז... צריך להיות פחות משלושה, אוקיי? בצד. עכשיו, אז זה עובד, אבל באמצע פליגי ברב אחא ורבינא. אחד אמר יש לבוד באמצע, ואחד אמר אין לבוד באמצע. יש לנו מחלוקת, האם יש לי חור באמצע הסוכה, אוקיי? אוויר, האם אני יכול להגיד דין לבוד? על מה זה מבוסס? עכשיו נלמד. מה הייתה אם הדמנדה אמר יש לבוד באמצע? מי שאומר כן אפשר להשתמש בלבוד באמצע, מה המקור? דתניה יש גם תמונה. קורה היוצאת מכותל זה ואין הנוגע בכותל אחר, אנחנו מדברים עכשיו על דין מבוי, אוקיי? יש לי מבוי בשבת, אוקיי? מבוי שפתוח מצד אחד, אוקיי? יש בתים, יש חצרות שנפתחים, אוקיי? זה חצר, כן? כל חצר יש כמה בתים, יש כמה חצרות שפתוחות למבוי הזה, רוצים לטלטל בתוך המבוי. שוב, מדאורייתא זה מותר, כי זה לא רשות הרבים, אבל מדרבנן הם החמירו, כי יש הרבה אנשים שמסתובבים כאן, בוא נגיד, אוקיי? כי זה פתוח להרבה חצרות, בכל חצר כמה בתים, אוקיי? עכשיו, מה עושים? שמים קורה למעלה, נכון? עכשיו עושים קורה למעלה, או לפי מהצד, אוקיי? או לפי חלק זה צריך להיות צורת הפתח, גם לפי גם שני לחיים בקורה, אוקיי? אבל הקורה, עכשיו מדברים על הקורה, ואני שמה קורה למעלה, אוקיי? שוב, למדנו, כשלמדנו את עירובין, שיש, האם זה משמש כהיכר, או האם זה משמש כמחיצה, אוקיי? האם אנחנו רואים כאילו הקורה, כן, זה כאילו בונה מחיצה. אז עכשיו, מה אומרים כאן? קורה יוצאת מכותל זה, ואין הנוגע בכותל זה. בוא נגיד שיש לי קורה שיוצא מהכותל הזה, אבל זה לא מגיע עד הסוף, אוקיי? ככה. וכן שתי קורות, אחד יוצא מקוטר זה ואחד יוצא מקוטר זה, ואינן נוגעות זו בזו. אוקיי, בוא נגיד יש לי אחד שיוצא מכאן ואחד שיוצא מכאן, אבל הן לא מגיעות. האם זה משמש כקורה למבוי? אז זה תלוי. אוקיי, מה אומרים? פחות משלושה אינו צריך להביא קורה אחרת. אם יש פחות משלושה רבע בין זה לקיר, או בין שתי הקורות זה לזה, יש פחות משלושה, מה אנחנו אומרים? דין לבוד. מה אנחנו רואים כאן? בין מן האמצע, בין מן הצד. נכון? זה עובד כאן אפילו באמצע. אוקיי? אז הם רוצים להוכיח ממבוי, מדיני עירובין, שכמו ששם שתי קורות מגיעות זה ליד זה, אם יש פחות בשלושה, אנחנו אומרים דין לבוד, אז גם כאן בסוכה, באמצע סוכה, אותו דבר. אוקיי? אז אומרים, פחות משלושה אינו צריך להביא קורה אחרת, שלושה צריך להביא קורה אחרת. ברגע שיש פה שלושה טווחים, אז צריך להביא קורה אחרת. ואידך, מה יגיד מי שאומר שאין לבוד? איך הוא יפרש את הדין שבמבוי כל כך ברור שיש? שני קורות דרבנן. מה הוא יגיד? הקורות זה במבוי שמומדין דרבנן. זה הכל רק איסור מדרבנן. ולכן אנחנו אומרים דין לבוד למעלה, אבל בסוכה, שזה מצווה מדאורייתא לקיים סוכה, אנחנו משתמשים בהגדרות יותר חמורות. אוקיי? שזה בעצם, כדי לבנות סוכה, זה מדאורייתא. אוקיי? למרות שראינו בדיוק את ה... נכון, ראינו שתי גישות. או שמבוא יותר חמור כי זה שבת, ובשבת יש איסור סקילה מאשר סוכה שהוא פחות. שרק ביטול עשה. אבל כאן הם הולכים לגישה הזאת כדי לתרץ. מי טיימה, עכשיו נלמד את הטעם למי שאומר ההפך, אין לבוד באמצע. דתנן, כאן אנחנו נכנסים לדיני תשומעה בתארה. אוקיי? גם תשתמשו בתמונות. אוקיי? איזה מספר זה? מאה ושש עשרה. יש לנו בית שם, רואים? ויש פתח למעלה, בתקרה. אוקיי? כמו סקיילייט קוראים לזה, אוקיי? ארובה. אוקיי? עכשיו כל זה לדיני תשומה למדנו. ברגע שמישהו יש מת בתוך הבית, זה מטמא את כל הבית. אוקיי? אבל עכשיו יש לנו פתח למעלה. אז האם יש לנו בית, אין לנו בית, מה קורה לזה? אוקיי. ארובה שבבית, ובה פותח טפח, זאת אומרת, יש בתוך הבית יש ארובה, זה הסקיילייט, וזה רוחב טפח. אוקיי? תשומה בבית, אם יש תשומה בבית, כולו תמא. כל הבית, כל מה שבבית תמא. מה שכנגד ארובה, טהור. אבל מה שבדיוק כנגד הארובה, יש את הכלי הזה ברצפה כאן במאה ה-16. אם יש כלי שפתוח לארובה, כאילו הארובה ממש מעל, אוקיי? ובוא נגיד שזה בדיוק בגודל, כאילו לא יותר רחב מהארובה, אז דווקא זה לא נטמע. כל שאר הכלים בבית נטמעים, חוץ מאותו דבר, כי אין על זה גג בעצם. אין אוהל עליו, כי זה פתוח לשמיים. אוקיי? זה כמו שאמרתם לגבי חתונות, נכון? אז יש בית אירועים שפותחים פתח למעלה, דווקא שם שמים את הזוג, נכון? כי שהם יהיו תחת כיפת השמיים. אז גם כאן, אם הכלי happen to be בדיוק, כן? יצא שזה בדיוק כלפי הדבר הזה, אז זה לא מתאמה. כולו צהור, סליחה, תשומעה כנגד הארובה, כל הבית, אוקיי. אם התשומעה כנגד הארובה, אז כל הבית כולו צהור. אוקיי? אם הדבר התמא הוא כנגד הארובה, אוקיי? אז התשומעה עולה לשמיים, נכון? ואין שום דבר שבבית נטמע. אלא אם כן משהו תלוי איכשהו בדיוק מעל, אבל... נכון, אם זה יותר גדול מהארובה, אז ברור שבאזור הזה שיש תומעה, זה לא מתחת הפתח, אז זה יתמע את הבית.
זה מעניין בגלל, הם מביאים את התמיכה גם לטוב וגם לרע.
נכון.
בסוכה זה לרע, ופה זה לטוב.
נכון, יפה. אז יש כאלה שרצו להבחין בין הדבר הזה, האם אנחנו אומרים לבוד רק... להקל ולא להחמיר וכן, נכון. אוקיי. אין בארובה פתחת תשומה, אוקיי. איפה אני? מה שכנגד הארובה טהור, תשומה כנגד הארובה, כל הבית כולו טהור, אין בארובה, אוקיי. כן, עם התשומה, אז כל הבית כולו טהור. אין בארובה פותח טפח, מה אם זה פחות מטפח? תשומה בבית כנגד ארובה טהור. אוקיי? אם אין בזה טפח ויש תשומה בבית, אז שוב, כנגד הארובה עדיין יהיה טהור. טומאה כנגד ערובה, מה עם הטומאה כנגד ערובה? כל הבית כולו טהור. זה בדיוק אותה הלכה. אוקיי? עכשיו שואלים, תוספות שואל את זה, אם זה בדיוק אותה הלכה, אם יש בזה טפח או אין בזה טפח, אז למה זה דווקא משנה? למה שם בביאה שתיהם? וזה די ברור ברגע שתסתכלו במשנה במקור, כי המשנה מחלקת בין שני המקרים לדברים אחרים. דווקא לעניין שלנו זה אותו דבר. אז אפילו לא היה צריך להביא גם את זה. אוקיי. אז עכשיו, מה לומדים מכאן? בגלל שזה פחות מטפח, מה רואים? זה פחות מטפח. זאת אומרת, זה אפילו פחות משלושה טפחים, נכון? אמורים להגיד דין לבוד כאילו זה סגור לגמרי. ולא רואים את זה כסגור לגמרי. אז מה לומדים? אין לבוד באמצע התקרה. אז מה אומר הגישה השנייה? איך הוא יפרש את זה? ואידך שני הלכות תומה דהכי גמיר אלוהו. הכי גמיר אלוהו, זאת אומרת, ההלכה למשה מסיני. רק ההלכה למשה מסיני, זה כאילו משהו לא בדיוק מדאורייתא, אבל יותר חזק מדרבנן. זה איזושהי מסורת קדומה שנמסרה לנו, ואין על זה מחלוקות בדרך כלל. כאילו זה ידוע שזה דין בהלכות תומעה. ובגלל שזה דין בהלכות תומעה, כאילו אנחנו מקבלים מסורת. זה רק לגבי המסורת שלמענו. והמסורת, זה אומר, זה דין מיוחד לגבי תומעה בתארה, ולא מעתיקים את זה לעניין סוכה. אוקיי? כך הוא עונה. אוקיי? אז אחד כן משווה את זה לתומה, והשני לא משווה את זה לתומה. דרש רבי יהודה בר אלעאי. אוקיי? עכשיו אנחנו ממשיכים, ועכשיו אנחנו מדברים על ברייתות, שבעצם אנחנו חוזרים לעניין המשנה שלנו. אוקיי? אנחנו סיימנו עם האוויר עכשיו. אוקיי? ואם אתם זוכרות, בואו נחזור שנייה ל-י"ז עמוד א', אוקיי? פשוט נקרא את כל המקרים של המשנה כדי להיזכר. הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלושה טפחים פסולה, נכון? זה דין לבוד בצד, נכון? לכן גם היה ברור להם שיש דין לבוד בצד מהמשנה שלנו, כי המשנה דיברה על לבוד מהצד, אוקיי? ואז היה ויכוח שלנו עכשיו, מה לגבי אם זה באמצע? כי המקרה שהם הביאו זה ריחוק מהדפנות, אבל לא מקרה שבאמצע סוכה, ולכן הם מוראים, חלקו האם יש לבוד באמצע או לא. עכשיו אנחנו נגיע למקרה הזה, הבית שנפחד, נכון? זה הבית עם החור באמצע, נכון? שהגג באמצע פתאום התרסק או משהו, ואז הוא סיכך על גביו, זה דופן עקומה שלנו, או זה שחק פסול בארבע עמות. אם יש מן הקוצר לסיכוך ארבע עמות פסולה, כן? אז זה בית, למדנו שלושה מקרים האלו יהיו מאוד דומים. יש בית שנפחד, יש חצר שמוקפת אכסדרה, נכון? יש את החצר ואז האכסדרה, ואז עושים סוכה מהאכסדרה, ושוב, דופן עקומה, כי השחק לא ליד דופן הבתים, נכון? ואז אמרנו זה יותר חמור, פחות נראה מהמקרה הקודם, כי המחיצות האלו של הבתים היו בנויים ללפנים הבתים ולא ללפנים הסוכה, שזה בעצם, כן, אנחנו משמשים בקיר החיצוני, אפשר להגיד זה במילים כאלה. בכן חציר שהיא מוקפת, סליחה, ואז שוב, בדבר שהם סוכה גדולה, שכיפוע בדבר שהם משחקים בו, זה סוכה שבונים ומתחילים לבנות עם שחק פסול, ובאמצע רק שמים שחק כשר, אז שוב, אם יש בו תחתיו ארבע, מה פסולה? אוקיי, ושוב, שתי הדרכים לקרוא את שלושת המקרים, האם זה דופן עקומה, או האם אנחנו אומרים, ברגע שיש באמצע סוכה שמונה טפחים של כשרות, אז כל, כן, סליחה, לא, אני אומר דופן עקומה. או שאנחנו אומרים ששחק פסולה לא פוסל אלא בארבע עמות. ולכן בכל אלו, אם יש פחות מארבע עמות, אין בעיה, כי שחק פסול רק פוסל בארבע עמות. זה שתי הדרכים, או דופן עקומה או שחק פסול בארבע עמות. עכשיו, בכל אופן, המספר בכל המקרים האלה זה ארבע עמות. עכשיו, דרש, כאן אנחנו מגיעים לשני מקרים, אוקיי? הסוגיה הראשונה תהיה בדיוק הנושא שלנו, הסוגיה השנייה שיביאו זה מבנה דומה לסוגיה ולסיפור שמסופר מה קרה, אבל זה עניין אחר לחלוטין, לא קשור בכלל לענייננו. הם רק הביאו את זה כי המבנה של הדיון זה בדיוק אותו מבנה. אוקיי? אז מה קורה? רבי יהודה בר אלעאי מגיע בדורש דרשה. הוא אומר, בית שנפחת בסיכך לגביו כשרה. אם אתה מפחית בית ושם שחק, זה קשה. עכשיו הסוכה כשרה. אמר לפניו רבי שמואל ברבי יוסי, רבי! פריש, כאילו, מה, אתה צריך לפרש יותר את מה שאמרת. הרי זה לא תמיד קשר, נכון? מה למדנו במשנה? זה רק קשר אם יש פחות מארבע עמות בצדדים. אז מה הוא אומר? ואז רבי ישמעאל ורבי יוסי ממשיך ומסביר לו, כך פרש אבא, ארבע עמות פסולה, פחות מארבע עמות כשרה, אוקיי? הוא אומר פשוט אמרת אמרה כזאת, כאילו זה כשרה, אבל לא הסברת את כל הפרטים. אתה צריך להסביר, זה רק כשר בתנאי שאין ארבע עמות בצדדים. אוקיי. עכשיו המבנה הבא יהיה בדיוק אותו מבנה, אבל סוגיה אחרת לגמרי. דרש רבי יהודה בר אילאי, שדווקא יש לזה השלכות, הרב משה פיינשטיין מזכיר את זה בתשובה שלו לגבי טונפיש, אוקיי? האם מותר דג טונה, האם מותר לקנות את זה, האם זה צריך הכשר? על פי הסוגיה הזה הוא אומר שזה צריך הכשר. אז לא רלוונטי לענייננו, אבל רלוונטי לכם. דרש רבי יהודה בר אילאי, אברומה שריה. אברומה זה דג, אוקיי? כפי שראיתי בפירושים, הם מסבירים שזה דג שאין לו, נראה לי שאין לו סנפירים, או שהם לא נראים, כאילו הם לא נראים בהתחלה, אבל רק אחר כך, כשזה דג צעיר, אז לא רואים אותם. אבל באמת יש לו, רק שנייה שאני לא אתובר. אז הם אומרים, כן, אנחנו אוכלים את זה. אז אברהם השריה אמר לפניו רבי שמואל ברבי יוסי, רבי פריש, תסביר יותר טוב. כך אמר אבא, כאילו אתה צריך לצמצם את זה, לא תמיד קשה. שמקום פלוני אסורה, שמקום פלוני מותרת. מה החשש כאן? החשש בגלל שזה דג קטן, ובגלל שזה ביחד עם עוד דגים טמאים, אז אנחנו חוששים שמא נדבק בו עוד דג, ואנחנו לא שמים לב. דג שהוא פסול, אוקיי? דג שהוא לא כשר. ואם כן יש חשש, דווקא הסביר את זה קצת יותר טוב בדג הבא שנראה, שזה עוד סוג, בגלל ש... הדג הזה, כן, אומרים שבתחילה, כן, הדג הבא שנראה בעוד דקה, הם מסבירים שבתחילת גידולו אין לו סנפיר בקסקסת, רק שהוא עתיד לגדל אחרי זמן. ולכן מודאגים יותר שהוא יבלבל בין זה לבין סוגים אחרים. אוקיי? אז בעצם אנחנו חושבים או שעוד דגים ידבקו בהם ולא נשים לב, כי הם כל כך קטנים, ופשוט לא נראה אותם. אוקיי? וזה הבעיה המתונה, שהרב משה מזכיר. שבגלל שזה עוד דגים טמאים, אז יש חשב... שבגלל שהם מערבים אותם ביחד, שהם לא ישימו לב, שאולי עוד דג אחר נתערבב שם. אוקיי? אז עכשיו הוא מפרש. זה תלוי באיזה סוג מים אנחנו לוקחים את הדג. אם זה במקום פלוני שאין דגים טמאים באותם מימות, אז אין בעיה. אבל במקום פלוני אחר שיש שם דגים טמאים אחרים, אסור. כי הדאמר אביי, אז אומרים, כמו שאמר אביי לגבי הצחנתה, הצחנתה דבב נהרה, כאילו הנהר בב, שריה, מי טיימה, okay, מה הסיבה שזה מותר? אילם המשום דרדיפי מיה, המים הולכים מהר שם, כן, זורמים, במהירות. והי דג תמי, כיוון דלי לחוט השדרה, לא מצליחים, okay, הדגים עצמיים אין להם חוט השדרה, ואם כן, לא מצליחים להתחיים שם. אבל אז אומרים, אי אפשר להגיד ככה, והכחזין אנדיקאי, אנחנו רואים במציאות שהם כן קיימים באותם מימות. אלא משום דמליחי מים, אולי המים כל כך מלוכים, שדגים צמאים לא יכולים לחיות שם. והי דג תמי כיוון דלילי קילפי, אין להם קסקסים, לא מציקאי. אבל שוב אומרים, והכחזין אנדיקאי, אבל אנחנו רואים שהם כן קיימים בימים מלוכים. אז זה לא יכול להיות הסיבה. אלא משום דלא מרבה תינאי הוא דג תמי. בגלל שאין הרבה טיט, כנראה חשבו שהטיט בתוך המים היה גורם להשרצת הבהמות, לריבוי הדגים הטמאים. במים הזה לא היה הרבה טיט, ולכן הם לא יכלו להתרבות. Okay. אבל אמר רבינא, זה מעניין, זה מאוד מעניין מבחינת סוף הסוגיה. אז אומרים, מחלקים בהמות מסוימות שאין דגים אחרים מעורבים ויש דגים מעורבים. Okay. אבל אמר רבינא, והאינא דשפכי נהר איתם ונהר גם דלהתם אסירה. אבל בימינו כל הנערים, כאילו, הנער הזה כן, הם עשו קנל או משהו, כן, והמים הזה הגיעו למים. ואז פתאום, ואז בכלל יש תפיסה עכשיו שכל המימות, כן, הם מעורבים, ואז אין כזה דבר בכלל, תמיד צריך לחשוש. שאפילו אם ידוע שאין במים הזה, איכשהו כל המימות קשורים יחד, ואם כן צריך לחשוב. זה פשוט מעניין מבחינת התפתחות היסטורית והבנה היסטורית, כן, במימות, והאם הדברים קשורים זה לזה או לא קשורים. אז אוקיי. איתמר. עכשיו אנחנו ממשיכים לקשר אכסדרה. סיכך לגבי אכסדרה, שיש לה פצימים. כן, עכשיו אנחנו מוסיפים עוד נקודה, עוד מקרה לגבי אכסדרה, אבל עם איזשהו הוספה. תסתכלו בתמונות. אוקיי? אכסדרה שיש לה פצימים, מה זאת אומרת? זה קורות בעצם, אוקיי? בימס, שיוצאים מתחת האכסדרה. אוקיי? כאילו, יש את הבית, שזה הקיר, אבל אז כאילו בונים עוד קיר עם זה פצימים, זה קורות כאלה. אוקיי? בימס שיוצאים עמודים, אולי זו המילה יותר נכון. אוקיי? עמודים יוצאים מתוך הפנימי של האכסדרה. כן? הקיר הפנימי שמשם יצא הסכך. אז אם יש לה פצימים שרה, ברור לכולם שזה קשר, כי מה אומרים? אז כאילו כבר רואים קיר. ואז לא צריך אפילו דופן עקומה, כי הפצימים מתפקדים כאילו הם הדפנות. שאין לה פצימים, אבל אם אין לה את הפצימים, כמו המקרה של לבן במשנה, אביי אמר שרה ורבא אמר פסולה. אוקיי?
אבל יכול להשתמש את המקום מתחת תחת האכסדרנים לישון, זה כמו...
אז שוב, זה כמו דופן עקומה, אז ישר. או אם מסתכלים, כן, אפילו מסתכלים בסכך. לא, אם אומרים שסכך לא פוסל אלא בארבע אמות, אז כנראה גם שם אפשר לישון לפי הדעה הזאת.
השאלה אם העמודים הם
מפרידים בין זה. ברגע שיש הפצימים, אז אני חושבת שאי אפשר. כבר זה לא חלק מהסוכה. כן, זה המחיסה של זה. כשיש פצימים, זה הסוכה מבפנים. החלק הזה בכלל לא נחשב. נכון, בדיוק. הם עובדים כמו קיר. עכשיו, אם אין לה פצימים, אז אביי אמר כשר, ורבא אמר פסולה. אוקיי? רבא אמר פסולה, ואביי אמר כשרה. אמרינן, פיתיק... סליחה, אוקיי, קראתי את זה לא נכון. אביי אמר כשרה, ורבא אמר פסולה. אוקיי, עכשיו חוזרים לביי. אביי אמר כשרה, למה? אמרינן, פי תקרא יורה וסותם. כמו שראינו גוד פחית מחיצתה, גם כמה אומרים, זה מאוד דומה, זה פי התקרא, יש תקרא כאן, אנחנו רואים כאילו התקרא בא ועושה imaginary wall, אוקיי? קיר דמיוני, מחיצה דמיוני. ורבא אמר פסולה, לא אמרינם פי תקרא יורה וסותם. אז אמר לרבא לבאיה, לדידך, הוא מקשה עכשיו על הבאיה, לדידך דה אמרת פי תקרא יורה וסותם, אפילו הפחית דופן אמצעי. האם אנחנו לוקחים סוכה ו... אוקיי, בואו נראה בתמונה כאן. יש סוכה כאן ב-119. יש סוכה עם רק שתי דפנות. בואו נגיד שהורדנו קיר שלישי. עכשיו, מה יש למעלה? יש את הסכך למעלה. למה אי אפשר... אם הוא מסכך בנסרים, אוקיי? אז למה אי אפשר להגיד אנחנו רואים שסוף הנסרים האלה יורד ובעצם בונה קיר? אוקיי? ולא אומרים את זה ברור, כי זה רק שתי דפנות. זה לא... אי אפשר לעשות מחיצה דמיוני בכלל, כאילו שזה לא קיים. כן? אי אפשר להגיד פיתיק ויורה בסותם שם. אז איך אתה אומר? אז אמר לה, מודין עלך בהי דהבי לה כמבורי מפולש. אוקיי? זה שונה מהמקרה של אכסדרה. עם אכסדרה, מה יש לנו? יש את כל הבתים מסביב שבעצם עושים קירות. אז בגלל זה אנחנו יכולים לבנות קיר דמיוני, כי יש גם, זה כמו שמי שאומר, יש לך גב שלי, נכון? יש כאילו גב הבית מאחוריו, שבעצם עושה, זה נראה כמו סוכה. אבל אם זה מפולש לגמרי, פתוח משני צדדים, זה כל כך פתוח, זה לא נראה כמו סוכה בכלל, ואז אי אפשר לעשות קיר דמיוני. כך יגיד הבית, אוקיי? רבי יגיד לא, במקרה 119 אי אפשר. אם זה פתוח משני צדדים, אי אפשר להגיד פיתיק ויורה בסותם. אוקיי? אז עכשיו, הגמרא רוצה להגיד, למה אביי ורבא בפלוגתא דרבי שמואל כמפלוגתא? נגיד שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת שהיה קיים, אביי ורבא הם דור רביעי, רבי שמואל הם דור ראשון. אז נגיד שהם הבסיס המחלוקת של רבי שמואל. דאיתמר, אכסדרה בביקה. אוקיי? מה אם אני בונה? אוקיי, זה 120. אני בונה 4 עמודים באמצע ביקה. מה מיוחד בביקעה? ביקעה, אוקיי, אנחנו לא מדברים עכשיו על סוכה, אנחנו מדברים על צורטור בשבחת. אנחנו בונים ארבע עמודים ומשחחים על גבה. אוקיי? עושים תקרה. עכשיו, בקעה זה אזור שמדאורייתא לא אסור לטלטל בו, כי זה לא רשות הרבים, זה אזור שאנשים בדרך כלל לא מסתובבים, אבל מבחינה אחתית קוראים לזה כרמלית. כרמלית, חכמים גזרו שזה כמו רשות הרבים, כי זה אזור שלא שייך לאף אחד, זה גדול, כאילו זה צריך שיעור מסוים בדברים מסוימים, אבל בעצם אנחנו באמצע בקעה איפה שזה כרמלית, ואסור לטלטל כמו ברשות הרבים, זאת אומרת, אסור להעביר חפץ ארבע מאות ברשות הרבים. אז מה יש שם לגבי האכסדרה? האם מותר לטלטל באכסדרה? האם אפשר להגיד פיצ'יק או יורד בסדר וזה כאילו שיש ארבע מחיצות ואז הופך לרשות היחיד ומותר לטלטל בכולו? או אם אנחנו אומרים לא, זה עדיין חלק מהכרמלית ואסור לטלטל ארבע מאות בתוך הכרמלית הזאת. אז זה בדיוק מחלוקת רב ושמואל. רב אמר מותר לטלטל בכולו, דאמרינן פיצ'יק או יורד בסוטה. ושמואל אומר אין מטלטלים באלה בדלת אמות, דלא אמרינן פיצ'יק או יורד בסוטה. ואז נגיד שהבאי שהכשיר אומר כרב, ורבא שפוסל יגיד כמו שמואל, שלא אומרים פיצ'יק או יורד בסוטה. אז הגמרא אומרת לא. אליבא דשמואל כולי עלמא לא פליגי. הבאי גם לא יסכים. כאילו ברור שהבאי אין דרך להסביר שמואל לפי דעת הבאי. אבל כן אפשר להסביר דעת רב גם כפי הבאי וגם כפי רב. למה? כי פליגי אליבא דרב. הבאי כרב, הבאי יגיד, בדיוק כמו שרב הכשיר, גם אני מכשיר. ורב אמר לך, עד כאן לא אמר רב הטעם, אלא דמחיצות לאכסדרה הוא דאבידי. אבל הכה דלאו להכה יאבידי לא. מה ההבדל בין שני המקרים? כאן בנו את האכסדרה של שבת, בנו את הקורות, וכן, הכל כדי לעשות שטח כאן באמצע בגלל שיהיה לי צל או משהו כזה. בנו אותה בשביל הצורה הזאת. באכסדרה, מה משתמשים בקירות של הבתים? שלא נבנו לצורך האכסדרה. אז שם לא נגיד את זה, אוקיי? ולכן אי אפשר להגיד שהמחלוקת היא בדיוק אותו דבר, כי אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. כאילו שיש סיבה אחרת שיש להתיר במקרה הזה, ולא במקרה שלנו בסוכה. אוקיי, שבת שלום.